בוקר טוב לכולנו. אנחנו נעסוק היום בתחילתה של פרשת פנחס ונדון בקנאותו של פנחס. האם קנאותו רצויה הייתה? ונדון גם מהו שכרו. מהו שכרו? השאלה הראשונה שנשאל היא, האם קנאותו של פנחס הייתה בבחינת תועלת במצוות שבין אדם למקום, או בבחינת תועלת שבין אדם לחברו? לפי שהייתה מגפה ומתו במגפה 24,000, אז הוא הפסיק את המגפה. אז השאלה היא, מעשהו הנועז של פנחס שקם מתוך העדה, כמו שכתוב בפרשת בלק בסופו, והנה איש בני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ועיני כל בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו וכולי. ואז ויבוא הר איש ישראל לקובה ויתקור את שניהם, את איש ישראל את האישה אל קומתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, והיו המתי המגפה 24,000. אם כן, מה המעשה שלו? מעשה שלו בן אדם למקום, קנאות לשם השם יתברך, או המעשה שלו הוא בן אדם לחברו, שהוא הפסיק את המגפה? מה אתם אומרים? שניהם יחד, יפה. נראה, באמת, ואני רוצה לפני כן לשאול עוד שאלה, בכלל, אנחנו יודעים שענייני עריות מתחלקים לשלושה חלקים, אפילו לארבעה. יש עריות שהן באיסור עשה, יש עריות שהן באיסור לאו, יש עריות שהן בחייבי כרת, ויש עריות שהן במיתת בית דין. יש עריות שהן במצוות עשה, כמו כהן גדול, הוא אישה בבתוליה ייקח, ולא שאינה בתולה. יש עריות שהן בלאו של מלכות, כמו לא יבוא ממזר בקהל השם, לא יבוא המוני, לא יבוא מצרי, זה איסור לאו. יש עריות שהן בקרת, כל הקרובים, אחותו, דודתו, ויש עריות שהן במיטה, כמו איש את איש, כמו אישה ו... כן, יש עריות, אמורים פרשת אחרי מות. והנה, המעשה כאן, שהוא לקח גויה, נשיא בתיו לשימוני, זמרי בן צלול, לקח גויה, באיזה קטגוריה זה נכנס? זה לא חייבי לוין, זה אולי חייבי לוין, אבל זה לא חייבי קריטות, ולא חייבי מיתת בית דין, ולא, ואפילו לא חייבי לוין. למה? כי חייבי לוין כתוב בתורה, לא תתחתן בם. לא תתחתן, דרך חיתון. לא הייתה לו שום מגמה להתחתן. הוא רצה רק לבוא עליה ביעה של זנות. אז על זה מגיע מיטה, שעל זה כתוב פנחס בן אלעזר וכו' וכו' וכו'. מי נתן לו את היתר להרוג? הרי אין כאן חיוב מיטת בית דין. בבקשה? כן. הבועל הרמית, לומדים פנחס את ההלכה, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. מה זה ההלכה של בועל הרמית, קנאים פוגעים בו? מבואר ברמב״ם, הלכות איסורי הביאה פרק י' ב'. כל הבועל גויה, בין דרך חתנות, בין דרך זנות, כלומר בין אם הוא בועל גויה רוצה להינשא לה, דרך חתנות או דרך זנות. אם בעלה בפרסיה, כמה תנאים צריך? אם בעלה בפרסיה, והוא שיבוא לעיני עשרה מישראל, או יותר, אם פגעו בו קנאים והרגו, הרי אלו משובחין וזריזין. ודבר זה הלכה למשה מסיני בפרסיה. וראיה לדבר, מעשה פנחס וזמרי. כלומר, אומר הרמב״ם, שהדין שלנו, הוא לא נאמר על צנאה, אלא דווקא בפרסיה. כמו שכתוב, אצל זמרי, בן סלו, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל בני ישראל. זה דווקא בפרסיה בפני עשרה מישראל. ואין הקנאי רשאי לפגוע בהם, אלא בשעת מעשה, כזמרי, שנאמר, ואת האישה אל קובתה. אבל אם פירש זמרי ממנה, אין הורגים אותו. ומה הדין אם פירש ממנה, והקנאים מתחמם והורג אותו? הוא אומר, אבל בכלל אני ארוג אותו, והפירש ממנה. אם הרגו נהרג עליו, אין לו רשות להרוג, נהרג עליו. ואם בא הקנאי ליטול רשות מבית דין להורגו, אין מורים לו כן, אבי שהוא בשעת מעשה. ולעוד, לאם בא הקנאי להרוג את הבועל, ונשמע את הבועל והרג את הקנאי, כדי להציל את עצמו מידו, אין הבועל נהרג עליו. למה? כי הוא נחשב כמו רודף, נחשב כמו רודף אחריו. כלומר, ההלכה היא שקנאים פוגעים בו, אבל מצד שני הוא נחשב כמו רודף, אז הבועל שהרג את פנחס, פטור. לא פגעו בו קנאים ולא הלקו בית דין, מה עונשו? הרי עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא בקרת. לא כתוב בתורה על זה קרת, מפורש דברי קבלה שהוא בקרת, שנאמר, כי חילל יהודה את קדוש השם אשר אהב, ובעל בת אל לחר, יחרת השם לאישה אשר יעשנה ער ועונה. אם ישראל הוא, לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים, אם כהן הוא, לא יהיה לו מגיש מנחה לשם צבקות, הלמדת שבועל גויה כאילו נתחתן לעבודה זרה, שנאמר ובעל בעל עז לחר, ונקרא מחלל קודש. אז יש רק קראת מדברי קבלה, אבל אין כאן מיטת בית דין. אומר הרמב״ם, אבון זה, אבל בי שאין בו מיטת בית דין, אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד, שאין בכל העריות כמותו. שבה מן הערווה, בנו הוא לכל דבר, אחד בא לערווה והוליד בן, בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל יחשב, אדם בעל אשת איש ונולד בן, הבן ממזר, אבל הוא בנו. אבל הבן מן הגויה אינו בנו, שנאמר כי יסיר את בנך מאחריי, מיסיר אותו מלהיות אחרי השם. כלומר, הוא לא אחמד בן שרה. אחמד בן שרה זה שרה שנבלה לגוי. ואז הבן הוא אחמד בן שרה. ומצווה להציל אותו כמובן, אבל הוא יהודי. אבל פה זה הפוך, ישראל שבאה לגויה, אז הבן הוא לא מתייחס אחריו. יוצא שהוא מוליד בן, שהוא בן לעבודה זרה. ודבר זה גורם להידבק בגויים, שיבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם, ולשוב מאחרי השם ולמעול בו. כלומר, מה העבירה כאן? יש כאן עבירה אחת, שקנאים פוגעים בו מצד עריות. זו עבירה אחת. אומר הרמב״ם, עבירה מצד עריות היא לא חמורה כל כך, כמו התוצאה מן העבירה הזאת. מה התוצאה? שאם יהיה בן, הוא שר מאחריי, הוא שר מאחורי השם, ואז הוא דבק בגויים, וזאת תהיה העבירה. וכך היה באמת אצל בנות מדיין. אצל בנות מדיין מבואר במדרש. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם. איך עשו את זה? עשו להם כלאים והושיבו בהם זונות, ובידיהם כל כלי חמדה. והייתה זקנה יושבת בחוץ, ומשמרת לילדה שהיא בפנים מן החנות. ישראל עוברים ליטול חפץ בשוק, זקנה אומרת, בחור, אי אתה רוצה כלי פשטן שבא מבית שען? והייתה מראה לו, ואומרת, אתה רוצה כלים? תכנס לי בפנים, תראה חפצים נעים. טוב, יש בחוץ זקנה, מה הוא חושב על הריות? הוא לא חושב על הריות, יש בחוץ זקנה. אם היה בחוץ ילדה, כבר היה מדיר את רגליו, הוא רואה בחוץ זקנה, אז הוא מדבר חנות של כלים. זקנה אומרת לו, מחיר הכלים כך וכך, הילדה אומרת לו כך וכך וכך, אומרת לו הילדה, ראה אתה כבן בית, שב, בור לעצמך, וצרצור יין מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של גויים, נראה יוצאה מקושטת ומבוסמת, ומפתה אותו ואומרת לו, למה אנחנו אוהבים אתכם, אתם שונאים אותנו? בני איש אחד אנחנו, כולנו בני עם אחד, לא כולנו בני תרח, לא כולנו בני תרח אבי אברהם, אין אתם רוצים לאכול מזבחותינו ומבישולנו? הרי אנו עגלים ותרנגולים. אלא מה, יש לכם מצווה לשחוט? שחטו כמצוותכם ואיכלו פיתוי. מיד משקתו יין ובוער בו היין, והשטן בוער בליבו. והיה מתפתח הריאה שנאמר, זנות יין ותירוש, ייקח לב. אז דעה אחת שמשקה אותם יין. דעה אחת אומרת, לא. אם תשקה אותם יין, הם יהיו מסטולים. אז החטא שלהם הוא חטא כזה בשגגה. בלעם ציווה אותם שלא להשקותם יין, שלא ידונו כשוגגים, אלא כמזידין. וכיוון שהיה תובעה לדבר עבירה, אומרת לו, איני נשמעת לך, עד שתשתחווה לעבודה זרה. אומר לה, לא, זה הגבול, קו אדום. לעבודה זרה איננה משתחווה. אומרת לו, תשמע, זה עבודה, אתה יודע מה זה עבודה של פאור? הפואר עצמו לבעל פאור, זוהי עבודתו. ואז הוא פואר לפני הפאור ועובד. ויצב את ישראל לבעל פאור. אם כן, הזנות הזאת מביאה לידי עבודה זרה. ואותו איש מבני ישראל בא, ובא לו בת המלך, כמו שכתוב כאן בפרשה. הפרשה שלנו מגלה, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלוק. ושם האישה המוכה, כוזבי בת צור. קודם לא נאמר שם האיש. אנונימי. קודם נאמר, והנה איש מבני ישראל בא, והקרב אל חבית המדיינית. האיש והמדיינית, ולא כתוב מי. ויבוא אחר איש ישראל לקובה, ויתקור את שניהם, את איש ישראל, שלוש פעמים איש. איש מבני ישראל בא, ויבוא אחר איש ישראל, ותקור את שם את איש ישראל, שלוש פעמים איש ישראל. ורק בפרשתנו, לאחר מעשה, נזכר שמו. קודם לא היה לו שם. תשובה, רש"י אומר, למה ייחס כאן בשם איש ישראל המוכה? במקום שייחס את הצדיק לשבח, ייחס את הרשע לגנאי. דבר אחר, כל זה משבחו של פנחס, שעל פי שזה היה נשיא שבט שמעוני, זמרי בן סלו, ואז הוא יכול לפחד מכל השבט. לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם. לכך הודיע כתוב, מי הוא המוכה להודיע את שבחו של פנחס. אבל השם האישה המוכה, היינו מצפים, גם אותו דבר, אולי רש"י יגיד, להודיע שבחו של פנחס. פה רש"י לא אומר. פה רש"י אומר להודיע, שנאתם של מדיינים שהפקירו בת מלך לזנות להחטיא את ישראל. פה רש"י לא אומר, ושם האישה המוכה, שבחו של פנחס. למה? מה? למה לא?
רק מהצד של
נו, אז שפחו של פנחס שלא התפתה ו... למה אצל איש ישראל אומר רש"י שפחו של פנחס שלא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם? איפה שבט שמעון נמצא? בקרבת מקום. שבט שמעון כולם נקהלים שם. אם היו יודעים שבט שמעון שהוא בא להרוג את הנשיא שלהם, מה היו עושים לפנחס? הוגים אותו על המקום. אז איך הצליח באמת להיכנס? בהטעיה. בהטעיה. לא אמר להם למה הוא נכנס. אמרו לו, לקח רומח בידו, התחיל מסתמך על זה, אמרו לו, למה באת? אמר להם, אף אני בא לעשות צרכי. הניחו ונכנס, שלמלא הוא לא הניחו להיכנס. ושנים עשר ניסים נעשו לפנחס. אחד, דרכם לפרוש זה מזה, ואם פרשו זה מזה, אסור היה להרוג, והדביקן המלאך שיהיו דבוקים זה לזה. הנס השני, סתם פיים המלאך כדי שלא יצבחו. אם היו צווחים, היו באים כל שבט שמעון. אז לכן זה שפחו של פנחס שלא פחד משבט שמעון. אבל ממלך צור אין לו מה לפחד, הוא לא פה. לכן להודיע את רשעותם של מדיין. זה מה שרש"י אומר. הנס השלישי, כיוון את הרומח כנגד הכובע שלה, כדי שיהיה זכרותו נראה בתוך הכובע שלה. למה? כדי שלא יהיו אומרים, הוא נכנס לעשות צרכיו, ואחר כך הוא דרג אותה. כי ככה הוא אמר, מה נכנס לעשות צרכיו? עד אחר כך הורג. אז לכן הנס היה שיהיה זכרותו של נשיא בית אב לשמעוני נראה אצלה. הרביעי, העריך הברזל שיתקור את שניהם. החמישי נתן כוח בזרועו שיגביע את שניהם. השישי נתן כוח בעץ לסבול את שניהם. השביעי, לא נשמטו מכלי הזין הרומח אלא עמדו במקומם. השמיני, הפחם המלאך בראש הרומח כתקנם לראות קלונם לכל. התשיעי, לא יטיפו דם שלא יטמא פנחס. העשירי, שמר את רוחותיהם שלא ימותו. ויתמה, אם ימותו, יתמה פנחס. 11, שגביע המלאך את המשקוף, שיצאו שני בן כתפיו תלויים לעיני הכל. וה12, כשיצא עמדו בני שבטו לפגוע בו, ירד המלאך ונגף בהם. כשראה פנחס שמבקש לחלותם, חבטן בקרקע, עמד והתפלל. אם כן, 12 ניסים נעשו לפנחס בדבר הזה, וכל כך למה? אומר המדרש, פנחס בן אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שיתן שכרו משלם. משלם. מה זה משלם? מה השכר שהוא קיבל ולמה הוא קיבל? שאלתי שאלה, האם זה היה חטא או אירוע, אירוע, הצלה, בן אדם לחברו או בן אדם למקום? כשהייתי בכיתה ח' היה מבחן סקר. ואמרו, שאלה ראשונה נכונה, סמן X באלף. תשובה שנייה נכונה, סמן ב'. ואם שתי התשובות נכונות, סמן ג', שתי התשובות נכונות. ובכן כאן, אנחנו רואים מפרשת פנחס שזה היה, הקינה של פנחס הועילה בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. הכיצד? פנחס בן אלעזר, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. מה זה הישיב את חמתי? ולא הוכלית את בני ישראל בקינתי. היה סכנה לישראל, שמתו 24,000, אז הוא הציל את ישראל. מצד שני, קנו את קינתי, הוא קינה קינת השם צבקות. אז יש כאן מעשה בן אדם למקום, וגם בן אדם לחברו. מה השכר שהוא קיבל? שכר כפול. לכן אמור, היא נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אז מה הוא מקבל? א', ברית השלום, ב', הוא מקבל ברית כהונת עולם. לא הוא מקבל את שני הפרסים האלה, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. איך זה מתאזן? מה שקינה לאלוקיו, הוא מקבל ברית שלום. ומה שמחפר על בני ישראל, הוא מקבל הייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. וכל כך למה? למה זה הסדר? קינה לאלוקיו, צדיק גדול. המקנה לאלוקיו, מה יכול לקרות לו אחרי שהוא קינה לאלוקיו? מתרגל להיות איש מחומם, איש אכזרי. הוא קינה לאלוקיו, אבל יקנה בנפשו קניין של מידת האכזריות להרוג אנשים. מי שהרג פעם בן אדם כבר יש לו טבע להרוג בן אדם. אז זה סכנה למידות של פנחס. התורה דואגת רק למעשים שלנו שיהיו טובים, או גם דואגת למידות שלנו. בעיר הנידחת כתוב דבר היום ונורא. הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב. חרם אותם את כל השבוע את כל שלה לפי חרב. הוגים את כל אנשי עיר הנידחת, גברים, נשים וטף. ואחרי זה מה כתוב? נתן לך רחמים וריחמך וירבך. מסביר הרשב"ם, למה נתן לך רחמים וריחמך וירבך? כי מי שהורג עיר הנידחת, יש חשש, למרות שהוא עשה את מצוות השם, ידבק לו מידת אכזריות, ואז הוא עלול להיות איש אכזרי, אכזרי גם כלפי מי שצריכים לרחם עליהם. נתן לך רחמים וריחמך וירבך, ייתן לך מידת הרחמים. למדו חז"ל מכאן, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז איך הסדר הולך? כל המרחם על הבריות, מי אומר שאתה מרחם על הבריות? אולי אחרי עיר הנידחת שהרגת, כבר לא תרחם על הבריות, נתן לך רחמים. אחרי זה ריחמך, הקדוש ברוך הוא, אז יש כאן שני עניינים. נתן לך רחמים, יחזיר לך את רגש הרחמים. אחרי זה ריחמך וירבך, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שאל רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר בשיחה, שמעתי אותה לפני 42 שנה בערך, 42 שנה, שאל אנשי הרוגי עיר הנידחת, הם בעצם עושים מצווה. אלא מה, מי שהורג עיר שלמה, התקלקל לו מידת הרחמים. אז הוא אנוס, אבל הוא עשה את רצון השם. אז איך לומדים מכאן שכל המרחם על הבריאות מרחם עליו מן השמיים, ואם לא ירחם על הבריאות, לא ירחם על השמיים, הרי הוא אנוס. תשובה, נכון, הוא אנוס, אבל אם הוא אנוס והוא קנה בנפשו קניין אכזריות, אפילו בלי לרצות, בעקבות עיר הנידחת, אז עכשיו נפשו תהיה אכזרית. אז לא מרחמים עליו מהשמיים. השמיים מרחמים רק מי שיש לו מידת הרחמים. אפילו שאין לו מידת הרחמים בגלל שהוא הרג עיר הנידחת, אבל אין לו מידת הרחמים. אז אונס כמאן דאביד לא אמרינן, אין לו. אם אין לו, לא ירחמו עליו מן השמיים. כלומר, זה גדר שמתי רחמים מהשמיים מי שיש לו מידת הרחמנות. רואים שהתורה דואגת גם למידות שלנו, ולכן כתוב שמה, במיוחד ברכה נתן לך רחמים, שלא ירגישו, לא תרגיש רק את העיר הנידחת. זה דבר פנחס. הוא קינא קינת השם, עכשיו הוא יהיה איש קנאי, איש רגזן, איש כעסן, איש אכזרי, לא. בריתי שלום, הוא קבל ברית השלום, הוא יהיה איש השלום. אם כן, התורה דואגת, לא רק שנעשה שלום, גם שנהיה אנחנו אנשי שלום. כמו שאומר המדרש, גדול השלום, שניתן לפנחס, שאין העולם מתנהג אלא בשלום, והתורה כולה שלום, שנאמר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אם בא אדם מן הדרך, שואלים לו לשלום, וכן שחרית, שואלים לו לשלום, ערבית, שואלים לו לשלום, ובחותמים בתפילה, פורס סוכת שלום על עמו ישראל, ברכת כהנים, חותנים בשלום, מרש ובן חלפת, אין כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום, שנאמר אשר עוד יותר שברת עמו בשלום. לכן פנחס מקבל כאן את הכוח של איש השלום, אין בריתי שלום. למה הוא מקבל את זה? תחת אשר קינא אלוקיו. אז אמרנו בן אדם למקום, שהבן אדם לחברו גם יש כאן. הרי במגפה מתו 24,000 ועמדו להרג עוד, אז הוא הציל את בני ישראל. ויחפר על בני ישראל. ויחפר על בני ישראל, מה הוא קיבל? כהונת עולם. אז קודם כל, בדין הוא שיטול שכרו משלם. מה זה בדין שכרו משלם? נגיד שהקנאי לא היה פנחס, אלא היה מישהו משבט גד. משבט גד. מה השכר שהוא היה מקבל? אם הקנאי לא היה פנחס, יכול להיות שהקנאי יהיה מישהו אחר? מה הוא היה מקבל? כהונת עולם? הוא לא כהן. אז מה היה מקבל? בריתי שלום. היה מקבל כהונת עולם? מה פתאום, הוא לא כהן? פנחס מגיע לו להיות כהן, כי הוא פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אלא מה? עוד לא נתכהן. למה? שהוא לא, הכתוב כיהן את מי? את אהרון ואת זרעו. אבל הוא כבר היה חי אז. כשהוא היה חי אז, הוא לא נתכהן. אז אם הוא לא נתכהן, איך הוא יהיה כהן? עכשיו הוא נהיה כהן, עכשיו הוא קיבל ברית כהונת עולם. אז לכן אומר המדרש, בדין הוא שיטול שכרו משלם. בגלל שהוא בן כך כהן, מזרעו של אהרון אני רוצה להגיד, אז הוא יכול להיות את בריתי שלום, הוא יכול להיות כהן. לכן הוא זוכה להיות ברית כהונת עולם. שהעולם ברית כהונת עולם, אולי נגיד הוא יקבל כהונה. אולי הוא יקבל כהונה, מספיק לו, הוא קיבל שכרו משלם, שהוא יהיה כהן. מה פתאום שהוא יקבל ברית כהונת עולם ובזרוע אחריו? נחשוב מה היה החטא. החטא היה, אמרנו, כתב הרמב״ם, החטא הוא מי שמאבד את זרעו, הוא בעל הגויה. בעל הגויה, אז הבן מאבד, אז הוא מאבד את זרעו. אם כל בני ישראל יעברו על הגויות, התחתנו עם בנות מדיין, כל הבנים שלהם יתייחסו אחר הנשים. כלומר, החטא הוא לא רק גילוי עריות עם גויה, אלא בזה שהוא מאבד את זרעו אצל הגויה המתייחס אחריה. אם כן, הקצב על בני ישראל יצא בגלל, אומר הרמב״ם, בגלל שנושא גויה מאבד את זרעו. אז הוא הציל את זרעם של ישראל. הוא הציל זרעם של ישראל, לכן הוא מקבל פרס, הוא וזרעו ברית כהונת עולם. לכן הקדום הזה פתרתך יותר קינא ללוקיו, ויחפר על בני ישראל. למה משה רבינו לא קינא? הרי יש כאן ועיני איש בבני ישראל בא. ויקרב אליכם את המדיינית לעיני משה. נקודה בני ישראל. אז כולם רואים וכולם שומעים. מה כתוב אצל פנחס?
כולם בוכים.
והם הבוכים. אצל פנחס כתוב, ויר פנחס בן אהרון הכהן ויקו מתוך העדה. רק הוא ראה, הוא היחיד שראה, כולם ראו. כתוב, הנה איש בני ישראל בא, ויקרב אליכם את המדיינית, לעיני משה, ולעיני כל הדל בני ישראל, אז כולם רואים. אם כולם רואים, אז למה כתוב, ויר פנחס בן אהרון הכהן? ברור השאלה שלי?
גם בחו, לא ראו.
לא, כולם בחו וראו. מה תגיד, הם בחו והיה להם דמעות והם לא ראו? לא, זה בדיחה טובה. אבל כולם ראו. תשובה, מה ברוש המילה ויר? אני רוצה לשוות את זה לעוד ויר אחד של אברהם, ותגידו לי אם זה, מה לומדים מהשוואה הזאת? אצל אברהם כתוב, וירא אליו השם אלוני ממרא, הוא יושב בתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא, ואיתם השתחו ארצה. מה זה וירא הראשון? מה זה וירא השני? וירא וירא, למה לי? הראשון, וישא עיניו, וירא, כדי שניצבים עליו, ראה שלושה אנשים. עכשיו מה עובר במוח של אברהם, בראש של אברהם? דילמה, מה אני אעשה? אני אכניס רוחים, או וירא אליו השם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, צריך אני להמשיך בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, אני אעזוב את הקדוש ברוך הוא, כן או לא? מה הוא התלבט? בהלכה, הכנסת תוכנית גדולה מקבלת בני שכינה, או לא? וירא וירא את לקראתם. החליט. ההלכה היא, אנחנו לומדים מאברהם, תוכנית גדולה יותר בני שכינה. איפה לומדים? מאברהם. אברהם מאיפה הוא הבין? מכליותיו למד תורה, זה וירא. וירא הראשון, ראייה בעיניים. וירא השני, ראה מה לעשות, ראה מהו המעשה הנכון לעשות. אז יש ראייה בעיני בשר, ויש ראייה בעיני הרוח. הראייה הראשונה בעיני בשר, ראה וירא. שלושה אנשים. עכשיו הוא אומר, מה אני אעשה? נכניס אותם הביתה, נמשיך עם השכינה, מה אני אעשה? החליט, וירא, וירא רוצה לקראתם. השני, התבוננות והחלטה. אותו דבר כאן. וירא פנחס, שואל המדרש, וכולם לא ראו, וכתיב לעיני משה, לעיני ישראל, כולם ראו, לעיני משה, לעיני ישראל, אלא ראה מעשה ונזכר עליך, הבועל הרמית קנאים, אז ראה, השני זה, ראה והחליט מה לעשות. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אז שאלה, טוב, אז, אבל למה זה לא קרה למשה? משה גם ראה, אבל הם הבוכים, ולמה לא, לא משה לא, הרי זה הלכה למשה מסיני, אז משה קיבל את זה מסיני. למה משה לא קיבל, לא קיים את ההלכה הזאת? מי זה קנאי? מי זה קנאי? הלכה ואין מורים כן. אז מי זה הקנאי? מי שעושה את זה לשם שמיים, לא לשם עצמו, לא לשום דבר אחר, לא לשום פנייה, לא שהוא כועס, לא שעושה לשם עצמו, עושה רק לשם שמיים. מה עשה זמרי בן סלו, אומר המדרש? תפסה בבלוריתה וביאה אצל משה. אמר לו, בן אמרם, זו שבידי מותרת לך או אסורה? מותרת או אסורה? לי. אמר לו, אסורה היא לך. למה? מדיינית. אמר לו זמרי, ואותה שלקחת המדיינית היא. גם ציפורה בת יתרו שלקחת, גם הייתה בדיינית. מה הוא הפך את משה? לנוגע בדבר, לבעל דבר. מיד נתרשלו ידיו של משה. ברגע שמשה מעורב בעניין, נתרשלו ידיו של משה ונתעלמה ממנו הלכה, והרגעו כולם בבחילה. למה באמת רפו ידיו של משה? הרי בעגל עמדו נגדו 60 ריבו, לקח את העגל ותחן אותו הדק, ולא רפו ידיו. ולמה כאן פתאום רפו ידיו? אז יש המדרש אומר, בשביל פנחס שיבוא ויטול את הראוי לו. כל זה היה מהשגחה העליונה כדי שפנחס. אבל יש דבר יותר חמור במדרש שכתוב כאן. אם זה לא היה כתוב, היה קשה לי לפשוט לקרוא את זה. לפי שנתעצל משה בדבר, נענש, שלא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. לפי שצריך להיות אז כנמר וקל כנשב ורץ כתבי וגיבור כארי, תות רצון כולו מכאן תלמד שמדקדקים הצדיקים כחוט השערה. לכן בקבורת משה כתוב פסוק מאוד 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 מפתיע, מפתיע. ויקבור אותו, מי קבר אותו? בגיא מול בית פאור. ולא ידע איש את קבורתו. מה פתאום בקבורת משה מזכירים, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור? זה דבר שצורם את העין. איך כתוב? לא יאמר אדם לחברו, שמור לי, בוא ניפגש בשעה 9 ליד הכנסייה ברחוב לינקולן 9. אחד בניו יורק קובע פגישה עם בחורה. יכול להגיד, ניפגש ליד הכנסייה ברחוב לינקולן 9? לא. אני ניפגש ברחוב זה וזה ליד בית קפה זה מותר. מותר, בית קפה מותר. ליד הכנסייה אסור. שם אלוקים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. ופה אצל משה רבנו כתוב, נון צדי, נון צדי. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. זה מזעזע. תשובה. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור ולא ידע איש את קבורתו. הזכיר בית פאור לומר, למה לא ידע איש את קבורתו? בגלל שנכשלו ישראל בבית פאור. שמשה כביכול רפו ידיו. אבל איך, אמנם איך רפו ידיו? כי זמרי הפך אותו למעורב רגשית בדבר. איך הפך אותו למעורב רגשית? אמר לו, מדיינית זו מותרת לך או אסורה לך? אז משה רבנו רצה לענות לו תשובה, רצה להשיב לו שהתגיירה והכל. אבל ועוד איך הוא אומר לו, איך הוא אומר למשה זמרי? אמר לו, בן אמרם, זו מותרת לך או אסורה לך? מה זה בן אמרם? אין לו שם? מתי לא משתמשים בשם? איפה אתם מוכרים פסוק אחד שמשתמשים בשם אותו דבר? מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? כך אומר שאול. אין לו שם, הוא לא דוד המלך, הוא בן ישי. מדוע לא בא בן ישי? זלזול. בספר תום סויר כתוב שהמורה שלו, אם היה כועס עליו, היה קורא אותו בשם המשפחה. אם היה אוהב אותו, היה קורא לו בשם הפרטי. זה גם היום נכון. מי שאוהבים אותו קוראים לו בשם הפרטי, מי ששונאים אותו, פה זמריקו, זה חוצפן, הוא נוקט בטקטיקה, אומר לו, בן אמרם, זו מותרת או אסורה? לא אומר, משה רבנו, ילמדנו רבנו, כמו בנות צלופחד, בן אמרם, זו מותרת או אסורה? החוצפה של זמרי הייתה גדולה, אמר לו, אותה שלקחת מדיינית היא, ולמה היא מותרת? אז הוא עירב את משה רגשית בדבר, ביקש משה להשיבו על יבלתו, ורפו ידיו. ואז התגובה עם הבוכים. משה נהנש על זה שהוא לא היה אקטיבי, כן, ולא ידע את קבורתו עד היום הזה, שלא התעסקו ישראל בקבורתו, נתרשלו ידיהם בכך. זה דבר עצוב מאוד וחמור מאוד, אבל אם לא כתוב במדרש, לא הייתי יכול להגיד בכלל דבר כזה. כזה אנחנו מדקדקים צדיקים, כחוט השערה. מה זה ויר פנחת בן עזר בן אהרון הכהן ויר? הוא הבין לעשות את המעשה הנכון. כלומר, בכל שלב ושלב בחיים לפעמים, יש אדם אחד שהוא מבין לעשות את הפעולה הנכונה, ואז הוא הרג אותם. נמצא שכנאותו זאת של פנחה, זה בעצם הלכה, ואין מורים כן. אבל הוא עשה את המעשה הנכון. והמעשה הנכון הוא קיבל שכרו משלם. מה זה קיבל שכרו משלם? שקיבל גם ברית כהונת עולם וגם זה. הרעיון הזה אומר הנציב, אני אקריא את דבריו של הנציב את בריתי שלום. בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקדוש ברוך הוא ברחוב במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגז, בשביל שטבע המעשה שעשה פנחס להרוג נפש בידו, יהיה נותן להשאיר בלב שלו רגש עז של נקמנות ורגזנות ואכזריות גם אחר כך, אבל באשר היה לשם שמיים, שומחי באה הברכה שיהיה תמיד בנחת ובידת השלום, ולא יהיה עניין לפוקת לב. אז זה עניין בריתי שלום. ובשכר שכן על ישראל, אומר הנציב, ניתן לו ברית כהונת עולם לכפר על בני ישראל לדור דור, אז זה. אז אם כן, תחת אשר קינא לאלוקיו, מגיע לו ברית השלום. ויכפר על בני ישראל, מגיע לו העניין של הברית כהונת עולם, כי מי שמוסר נפשו על המצווה, מסייעים לו מן השמיים. אז אם כן, המעשה של פנחס היה מעשה גם של לשם שמיים, של קנאות לשם שמיים, לכבוד השם יתברך, וגם בעצם היה מעשה של רחמנות על בני ישראל. הוא הרג, אבל הוא זיקה את כל בני ישראל בבחינת מזכה הרבים. וכל מזכה הרבים אין חטא בעל ידו, אלא הקדוש ברוך הוא ברכו בברית כהונת עולם. היום 17 בתמוז שירו בו חמישה דברים שירו לאבותינו, אנחנו צריכים להתחזק במידה הזאת של זיכוי הרבים. לא מתכוון לעשות כמעשהו של פנחס, שזה דבר, תופעה יחידה, שהלכה ואין מורים כן, אבל נשתדל לעסוק בפעולות של זיכוי הרבים. וזה יהיה משקל נגד למה שנחרב בית השני. בית השני נחרב בגלל שנאת חינם. אז אנחנו, איך אומרים, נתגבר על שנאת חינם על ידי אהבת חינם. ואיך אהבת חינם? על ידי זיכוי הרבים. כל אחד מאיתנו נשתדל לעשות פעולות למען הרבים, אז נהיה בדרגה כזאת של ויכפר בני ישראל פעולות למען הרבים, למען זיכוי הרבים. שבת שלום ומבורך.